אנחנו לומדים את המאמר, סוס הסיס בהשם, בלקוטי תורה על פרשת ניצבים. הגענו לדף ממזיין בעמודה הרביעית, דהיינו תחילת פרק ג' של המאמר. לפני כן למדנו שהקדוש ברוך הוא קבע את תחילת השנה, שזה נקרא בעצם ראש השנה, ביום בריאת האדם, ולא ביום בריאת העולם. מכיוון שהתכלית של כל הבריאה זה האדם, ומי שגורם להמשיך את החיות האלוקית עוד פעם לשנה נוספת, עוד פעם להוריד את האור שהוא מבחינת סובב כל עלמין, לצמצם אותו ולהוריד אותו לבחינת ממלא כל עלמין, זה הכל תלוי בעבודת האדם. עבודת האדם זה אומר עבודה של תורה ומצוות. שיהודי מקיים תורה ומצוות, זה נותן את הכוח להמשיך מחדש את האור האלוקי כאן למטה. זה היה נקודת הדברים שבזה הוא סיים את פרק ב' של המאמר. כמו פרק ג', אך לקרב אל השכל, איך תהיינה התורה והמצוות ממשיכות גילוי אור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין, להיות מבחינת ממלא כל עלמין ונשמת האדם. אנחנו אמרנו שתורה ומצוות הם פועלים את העניין. למה? אפשר להגיד למה? ככה. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אתה תלמד תורה ואתה תקיים מצוות, אתה תגרום שימשך האור האינסופי ויצטמצם, וימשיך להיות ההוויה של העולם. אבל פה הוא פותח את הפרק ואומר, איך לקרב אל השכל. ננסה להבין אם יש בזה איזשהו הבנה, למה קיום תורה ומצוות ממשיכים את ההתגלות האלוקית שהיא תרד ותצטמצם לבחינת ממלא כל עלמין. כדי להבין את זה הוא אומר כך, הנה יובן על פי מה שנודע שהשמחה גורמת ענווה ושפלות. כלל אומר שכשיש שמחה, השמחה גורם לאדם השמח להיות בענווה ובשפלות. וכמשל המלך, אז המלך כל הזמן נמצא בהיכל מלכותו, ולא מן כבודו לרדת ולדבר ולהתעסק עם אנשים פשוטים. אבל שבשעת שמחתו, שהמלך נמצא בשמחה מיוחדת, הוא מתגלה לכל עבדיו, הוא משים את עצמו כאדיוט עמהם. המלך כשהוא שמח, נפתחים לו ויורדים לו כל המגבלות, והוא רוקד עם כל האנשים הכי פשוטים. שאין כן, כשלא בשעת השמחה, אבל אותו מלך, כשהוא לא נמצא בעת של שמחה, אלא במצבו הרגיל, הוא סגור, הוא מסוגר, הוא מרומם על בני אדם. כשהמלך נמצא בינו לבין עצמו, אז אין אפשרות לגשת אליו, והוא לא מתגלה הענווה והשפלות שלו. אומן חשוב, אומן ספון, מי הוא חשוב? מי הוא ספון? זה כבר אומרת לגבי שלעלינו שמלאך המוות מגיע לטפל באדם, אז אין שם חשובים ולא חשובים. מי באמת חשוב? אבל המלך, כשהוא לא בשמחה, אז לא מתגלה הענווה והפשטות שלו, אלא להפך, הוא נמצא ברוממות. אז רואים ששמחה גורמת ענווה ושפלות. והרי, אז המסקנה היא, הענווה והשפלות מתגלה מצד השמחה. אוקיי, עכשיו נבין מה מביא שמחה. אם יהיה שמחה, יהיה ענווה ושפלות. פה אנחנו מדברים, כביכול, על ענווה ושפלות של הקדוש ברוך הוא. שהוא ישפיל את עצמו ויוריד את האור שלו להוות ולהחיות את העולמות הנמוכים, שזה צמצום. אתה מוצא ענוותנותו, הענווה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. מה יגרום את הענווה הזו? הנה כתיב, הפסוק אומר, שיהודי צריך לעבוד את השם מתוך שמחה, אומר הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. יהודי היה צריך שאצלו עבודת השם תהיה בכזו שמחה הרבה יותר מרוב כל. מה זה מרוב קול? פירוש מרוב קול, מה הפסוק מרמז? שהשמחה צריכה להיות מרוב קול, אפילו מחיי עולם הבא. אדם צריך שהשמחה שלו בקיום תורה ומצוות תהיה הרבה יותר חזקה אפילו מהשמחה שהיה מקבל מהגילוי של עולם הבא. שיש בה, שיש בעולם הבא, שמחה יותר מבחיי עולם הזה. אך כמובן שהשמחה שיש בעולם הבא היא שמחה רוחנית, שמחה גבוהה. והתורה והמצוות שיודעים לקיים, צריך שיהיה אצלו מרוב כל שמחה עוד יותר אפילו מעולם הבא. ולכאורה, מאין יבוא לאדם בחינה זו בשמחה בחדוות השם? איך יגיע אדם לכזו שמחה גדולה? ותהיה השמחה הגדולה הזאת לאלוקים בבחינה זו מרוב כל, שיהיה אדם שמח בתורה ומצוות, בעניינים אלוקיים, מרוב כל. איך זה מגיע? הכיני נודע, בשביל זה אנחנו צריכים לחפש מה מעורר שמחה. אומרים ליהודי שאתה צריך להיות בשמחה הכי גדולה, הכי עצומה. בוא נראה מה מעורר את השמחה, אולי נגיע לשורש שמעורר את השמחה, וזה יסביר לנו איך יכול להיות שמחה וקיום תורה ומצוות. הכיני נודע שהשמחה היא התגלות התענוג. שמחה באה כשמתגלה לאדם תענוג נפלא בעניין מסוים, אז מזה הוא נהיה שמח. שהעונג כשבא לידי גילוי, אזי נולדה ונתאבה השמחה בהתגלות הלב. כשהעונג מתגלה, אז הלב מתרחב, אז הלב שמח. וכל מה שיש גילוי תענוג יותר, ככל שהעונג הוא יותר נעלה, יותר רוחני, יותר אמיתי, כפי שהוא יביא כאן כמה בחינות, אז ככל שהעונג יותר גבוה, הוא סץ ושמח יותר. כמובן התגובה, אם העונג מביא שמחה, אז ככל שהעונג יותר נעלה, אז השמחה בעצם. והנה נודע. בוא נראה עכשיו את הרמות של התענוגות שקיימים. כי זהו יגיע בסופו של דבר שהעונג הכי עליון נמצא בתורה ומצוות, ובעצם כשאתה מקיים תורה ומצוות, אתה מקבל את השורש הכי עליון, וזה יביא לך את השמחה, וזה יגרום שכביכול גם למעלה, השמחה הזו תפעל, ענווה ושפלות, דהיינו המשך ההוויה של העולם. זה נקודת הדבר. הנה נודע, כדי להסביר את ההיררכיה שיש בתענוגים, הנה נודע בכל תענוגי העולם הזה, אנחנו מסתכלים, יש בעולם הרבה תענוגי העולם הזה, צומחים, פרדסים, פירות, דברים טעימים, שאין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה. כל עשב, כל פרח, כל פרי שצומח כאן, יש לו מזל, יש לו מלאך שממונה עליו, והוא גורם לו לגדול. הוא גורם לו לצאת מהלם לגילוי, והוא מביא את הפרי הזה שיש לו תענוג, הוא בא מהמזל הזה שאומר לו גדל. והמזל ההוא, אותו מזל שהוא דוחף את הפרי וגורם לו לגדול, הוא רוחניות התענוג. אם המזל הזה גורם לתפוז הזה לצמוח, לרימון הזה לצמוח, ואז יהיה לו בזה איזה תענוג השמי, אז כמובן שהמזל שהוא דוחף את הפרי לגדול, אז המזל הזה הוא שורש של תענוג הרבה יותר נעלה. ואין ארוך התענוג השמי לגבי רוחני. אין בכלל יחס בין התענוג הגשמי שיש בפרי לתענוג הרוחני שדוחף את הפרי. שהתענוג שברוחני גדול מאוד מערך תענוג הגשמי. תענוג הרוחני הרבה יותר נעלה ואין ארוך. וכל זה הוא בענייני עולם הזה. כל זה אנחנו נדבר וכל ענייני עולם הזה נבוא ונאמר שכל תענוגי עולם הזה הם תענוגים גשמיים, והמקור שהוא גורם להם להתגלות, הוא השורש שלהם, הוא התענוג הרוחני. שהרי ידוע שכל ענייני עולם הזה, שהם נשפעים מפסולת ושמרים דקדושה. כל תענוגי עולם הזה זה בעצם הפסולת של הקדושה. הפסולת של המלאכים. אז השורש, בוודאי שהוא תענוג הרבה יותר נעלה. איפה רואים שכל תענוגי העולם הזה הם הפסולת והשמרים של מקורות הקדושה? כמו שכתוב, ונשב בגיא מול בית פאור. באים לתאר את העבודה הזרה הזו, שזה פאור, שזה עבודה זרה, שאיך עבדו אותה? צורת העבודה שלה זה היה שהיו עושים עליה פסולת. בא לבטא העניין הזה, שהתענוגים האלה של העולם זה בעצם פסולת. זה הכל פסולת. אז באים לספר שעם ישראל ונשב בגיא מול בית פאור, זה בא לבטא שכל העולם הזה זה פסולת של המלאכים העליונים והמזל שנמצא למעלה. והתענוג שבקדושה הוא נפלא לאין קץ במעלה יתרה ונפלאה עד מאוד. אז ברור לנו שכל תענוג אלוקי הוא בעין ארוך, בלי גבול, הרבה יותר נעלה מכל התענוגים הגשמיים. אחרי שאנחנו עשינו את החלוקה הכללית ואומרים, יש תענוג העולם הזה, יש תענוג רוחני. תענוג רוחני זה לא הכל שטנץ אחד. וגם בקדושה יש עילוי אחר עילוי. גם בתענוגים הרוחניים יש תענוג עוד יותר נעלה, עוד יותר נעלה. יש מה שנקרא גן עדן תחתון, ויש גן עדן עליון, וכל זה נקרא גן עדן, הגן של עדן. אבל מזה מובן, ועדן הוא למעלה מגן עדן. יש את גן עדן, שזה תענוג רוחני, ובזה עצמו יש תחתון ועליון. יש את העדן, שהוא המקור של הגן, אז ודאי שהוא מעונג העליון מאוד. הדרגה שנקראת עדן היא כמובן עונג הרבה יותר נעלה. כמו שנאמר, ונחל עדניך תשכם. זאת אומרת, העדן ממנו יוצא כביכול נחל שהוא משקה את הגן עדן. אבל העדן עצמו הוא כמובן הרבה יותר נעלה. ועדן הוא בחינת חוכמה. אז דרגה הזו שקוראים לה עדן, זה בחינה של ספירת החוכמה, ושם מתגלה תענוג. כשאדם מתגלה אצלו חוכמה, כמו באדם פה למטה, פתאום מתגלה פה איזו הברקה חדשה שלא חשבת עליה קודם. הרי מה זה חוכמה? הברק המבריק. רק שהוא מתגלה אצלך, אתה מרגיש עונג עצום שהתגלה לך איזו רעיון חדש. אתה עוד לא הורדת אותו לפרטים, אתה עוד לא יודע איך לממש אותו כרגע, אבל נפל לך הברקה ונראה לך שההברקה הזו יכולה לעשות דברים מדהימים. ההברקה הזו עצמה גורמת לאדם עונג. למה? כי זה מראה לנו שהחוכמה, שם מתגלה התענוג. אבל גם כשאומרים שבחוכמה מתגלה התענוג, זה עדיין לא סי, יש התענוג יותר נעלה מזה. אך עצמיות התענוג הוא עליון יותר. עצם התענוג, השורש האמיתי של התענוג, הוא הרבה יותר נעלה מהתענוג שמתגלה בחוכמה. כמו שנראה, איפה רואים שהעצמיות התענוג הוא יותר נעלה אפילו מהחוכמה, מביא משל מהאדם. כמו שנראה בחוכמת האדם, ניקח דוגמה. מבחינת החוכמה שמתעוררת וההברקה הזו שנפלת אצל האדם, שאמרנו כרגע שיש בה תענוג, אמרנו כרגע שהחוכמה מבטאת עונג, והתענוג ההוא הוא בחינה עליונה מהחוכמה. הרי ברור שהתענוג הזה שיש כאשר נופל לאדם איזשהו חוכמה ורעיון, התענוג הזה הוא יותר נעלה מהחוכמה. מה ההוכחה? שבחוכמה זו שנפלה לאדם מלמעלה מהשכל, היינו מכוח השכל, נופל למשך התענוג. הרי החוכמה הזו מאיפה היא באה לאדם? היא באה יש בנפש כוח המשכיל, אותו כוח שמשם נופלים ההברקות, אז משם, מהכוח הזה, משם בא התענוג. זאת אומרת, התענוג שאתה מרגיש, כשאתה כבר מרגיש את החוכמה, אתה מרגיש את התענוג כפי שהוא כבר יצא. יש את עצמיות התענוג. מה שאין גם בחוכמה מצד עצמה, אין התענוג מורגש שם. התענוג הוא לא מצד החוכמה. התענוג הוא בגלל שהתגלה לך מהשורש ומעל. אלא שמחמת התחדשות גילוי החוכמה מאיר בו התענוג. למה אתה מרגיש את התענוג בעת גילוי החוכמה? מכיוון שכרגע התחדש לך הגילוי של החוכמה. אבל מאיפה בא שורש התענוג? הוא בא מלמעלה מהחוכמה בכלל. וכל זה אינו אלא זיו והערה מעצמית התענוג. הוא רוצה הרי להביא כאן דרגות על גבי דרגות של עונג ושורש התענוג, וכל מה שאתה מצליח להרגיש זה רק זיו מעצמיות התענוג. עצמיות התענוג בכלל היא לא נתפסת. וככה ההערה, כמו אצל האדם הגשמי, שהוא מרגיש תענוג, זה רק זיו ושורש, וככה ההערה נמשכת בעדן העליון, אתה יודע ברוחניות, אנחנו אומרים שיש גן עדן, יש עדן, שהוא למעלה מגן עדן, ושם מתגלה התענוג האלוקי, אז ההערה נמשכת בעדן העליון, הוא רק זיו והערה מעצמיות התענוג. זה רק זיו, בלבד, מעצם התענוג האלוקי, שהוא גם לא מתגלה בבחינה הזו שנקראת עדן. הוא אור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, שהוא מקור התענוגים. אז בעצם הבחינה הכי עליונה, שהיא נקראת סובב כל עלמין, למעלה מכל הספירות, למעלה מהחוכמה, שמה נמצא מקור ושורש כל התענוגים. ואין לכנות לו שם, אי אפשר לכנות לו, הדרגה הזו שם, אי אפשר לכנות שם, אי אפשר לכנות אותו בשום כינוי, רק בשם. איזה כינוי אתה יכול לתת לו? עצמיות התענוג הפשוט, אתה יכול לקרוא לו, הוא המקור השורשי של התענוג באופן הכי מופשט. מאחר שהתענוג הוא יותר עליון מכל המדרגות. התענוג הזה, שורש התענוג, הוא כל כך נעלה, למעלה מכל הדרגות, למעלה מכל הספירות, רק שהתענוג נפלא עד מאוד, ואינו מושג אפילו לעולמות העליונים. אפילו בעולמות העליונים אי אפשר להשיג את אותו תענוג אלוקי שמושרש בעצמיות התענוג בסובב כל עלמין. ונקרא סטימה דקול סטימין. קוראים לזה נעלם מכל הנעלמים, שאפילו לגבי עולמות הנעלמים, הוא סתום ונעלם. ועד כאן הוא הביא את הרוממות של התענוגים, הדרגות השונות, מגשמיות לרוחניות ורוחניות עצמו, עד שהוא נוגע ואומר שיש את הבחינה הכי עליונה ומקור התענוגים. קודת הדברים שיסביר בהמשך, ששם זה המקור של התורה והמצוות. התורה והמצוות באים ממקור התענוג הכי גדול. וכשאתה מקיים תורה ומצוות פה למטה, אתה מגלה את בחינת התענוג, ומה התענוג גורם? שיש תענוג יש שמחה, ומה גורם את השמחה? השמחה גורם את ענווה ושפלות, שזה הסיבה למה תורה ומצוות גורם שהקדוש ברוך הוא ימשיך את השפע מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, להמשיך להוות את העולם מחדש, זה בכוח עבודת האדם שעיקר עניינו זה בראש השנה.